הפסוקים שמופיעים בפרשת השבוע זה עניין שקשור לממונות, עניין שהתורה כותבת על הנושא הזה, שזה נושא שמאוד קשה לבן אדם להימנע מזה, ולכן התורה גם משתמשת בגלל זה בביטויים מאוד מעניין. והנושא זה קשור לדיני ריבית. כתוב בתורה איסור שאסור לקחת ריבית. התורה גם משתמשת, כפי שידוע לנו, בשני ביטויים, גם נשך וגם תרבית. כפי שאנחנו דיברנו גם כן, מה שרשי אומר, חכמים אומרים לנו ששני הדברים הם קשורים ביחד זה לזה, ריבית ונשך זה אותו פעולה עצמה, שאותו פעולה עצמה עושה גם ריבית וגם נשך, היא נושכת את הלווה ובמילא היא מרבה את כיסו של המלווה. אנחנו קוראים לזה נשך ותרבית, וזה דבר שצריך מאוד להיזהר ממנו. איך התורה נותנת לנו את המשקל החזק למצווה הזו של ריבית? הפסוק אומר בסיום פרשת ריבית, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. ככה התורה מסיימת את דיני איסור נתינת ריבית ואיסור לקיחת ריבית לשני הכיוונים. מה הקשר בין העניין הזה של זהירות בעניין ריבית לעניין של אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? מה קשור זה לזה? אז כתוב באחד המדרשים בספרה, כתוב דבר כזה: כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עליו עול שמיים, וכל הפורק ממנו עול ריבית פורק ממנו עול שמיים. אחר כך ממשיך בהמשך הדברים הספרה ואומר עוד משפט: כל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות ריבית כאילו כופר ביציאת מצרים. עד כאן זה הלשון של המדרש. שאלת השאלה, מה הקשר המיוחד שיש בין מצוות ריבית גם ליציאת מצרים וגם לקבלת עול שמיים? לכאורה בכל מצווה אפשר להגיד את זה, ובאמת יש הרבה מצוות שהתורה מחברת את המצווה ליציאת מצרים. אנחנו מכירים את השבת שאומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים, בהרבה מקומות זה כתוב שזה קשור ליציאת מצרים, אבל לא בכל מקום כתוב ביטוי כזה דרסטי. אם אתה שומר על המצווה אתה מודה ביציאת מצרים, ואם אתה לא שומר על המצווה פירושו של דבר שאתה כופר ביציאת מצרים. וגם מה זה קשור לעניין של קבלת עול שמיים? מה כל כך חשוב בעניין הזה של ריבית? עכשיו, מי שלמד את החומש עם רשי, למד מזה היום, אז רשי אומר ש מה המיוחד שיש בעניין הזה של ריבית וקשור ליציאת מצרים. אז רש"י אומר דבר כזה: במצרים הקדוש ברוך הוא הבחין בין מי שהיה בכור למי שלא בכור. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבחין בין ממון, בין אדם, איך הלשון שמה? בין אדם שמלווה בריבית ואומר שזה כסף של גוי, שלא יחשוב שאם הוא אומר דבר כזה אז לא מבחינים בעניין. אומרים לנו, דע לך שהקדוש ברוך הוא מבחין בעניין, זה הקשר. אבל זה לא מספק הקשר הזה. למה? כי לפי זה יוצא שרק בסיטואציה מאוד מאוד מסוימת ריבית קשורה ליציאת מצרים. באיזה סיטואציה? שבן אדם מלווה בריבית והוא אומר זה של גוי, ומה הסיבה שהוא אומר שזה של גוי? גם זה סיטואציה בתוך סיטואציה. אם הוא יגיד שזה של גוי בגלל שהוא לא רוצה שהדיינים יתפסו אותו וילקו בו, זה שוב לא דומה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואה, אבל אני פוחד פשוט מהמכות של הדיינים, אז אני עובד ואני משקר, ואומר זה שייך לגוי. זה גם לא יתאים לסיטואציה שעליה רש"י מדמה את זה ליציאת מצרים. רק אם הוא יגיד שזה שייך לגוי, והוא יחשוב שגם הקדוש ברוך הוא לא יבחין למה שהוא עושה, אז זה דומה, ואומרים, אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא מבחין. אבל מה קורה בבן אדם שמלווה בריבית בלי פחד, והוא אומר, זה כסף שלי, של יהודי, אני לא אומר לאף אחד שזה של גוי, ובכל אופן אני מלווה בריבית או לווה בריבית, מה אז נגיד? איך זה קשור ליציאת מצרים? הרי אז אין קשר בין הדברים לכאורה. אבל בספרה, במדרש, שמקשרים בין יציאת מצרים לריבית, לא מתנים את התנאי הזה ואומרים שזה קשור בגלל שאם אדם יגיד, אומרים באופן כללי, כל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר כאילו כופר. מה זה קשור עם כך? ונקודה נוספת, כמו שהזכרנו קודם, ביחס שיש בין מצוות ריבית לקבלת עול שמיים, בזה בוודאי אנחנו לא מבינים מה הקשר. הרי לכאורה כל מצווה ומצווה קשורה לקבלת עול שמיים, כל עניין קשור לקבלת עול שמיים. למה מקשרים את זה בדווקא לעניין הזה של ריבית? יש מפרשים שאומרים דבר כזה, מה זה קשור לעניין של עול מלכות שמיים? יש מפרשים שאומרים כך, שאם אדם מלווה כסף ליהודי אחר בלי ריבית, מה זה נקרא בלי ריבית? לא מחפש להרוויח שום דבר, הלוויתי לך 100 שקל, תחזיר לי 100 שקל כעבור חודש, כעבור שנה, לא משנה. מה זה אומר? זה אומר שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יסייע, לא הרווחתי בזה שום דבר, נשארתי לכאורה עם אותו 100 שקל. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעימים עד ביצי קינים, יפרנס גם אותי. לעומת זאת, בן אדם שמלווה בריבית, מה זה בעצם אומר? למה אתה מלווה בריבית? אתה בעצם אומר שאני פוחד לפי לי פרנסה. מה, אני הרווחתי 100 שקל ואני אלווה את זה לאותו אדם, אז בזמן הזה שהכסף נמצא אצלו אני לכאורה מפסיד, אז אני רוצה שהכסף שלי יעבוד, ולכן אני לוקח ריבית. במילים אחרות, חסר לו באיזשהו אמונה בבורא עולם, וכך שיפרנס אותו וייתן לו כל המצטרך לו. אז זכורה, זה הקשר בין ריבית לקבלת עול שמיים. ככה יש מפרשים שאומרים. אבל זה גם לא מספק. מדוע? כי זה קשור א', לא לקבלת עול שמיים. זה קשור לביטחון. יש לך ביטחון בבורא עולם, או חלילה אין לך ביטחון. אבל גם אדם שחלילה נגיד אין לו ביטחון מוחלט, ביטחון זה עבודה, ואם חסר לו, הוא חלש בביטחון, זה לא אומר שהוא חלש בקבלת עול שמיים. הוא יכול להיות יהודי שיש לו קבלת עול שמיים, והוא מקיים תורה ומצוות ועושה את כל מה שהוא צריך לעשות, הביטחון שלו חלש, הוא צריך להתחזק במידת הביטחון. פה אנחנו אומרים שזה חסר לך במצוות ריבית, חסר לך בקבלת עול שמיים, זה הרבה יותר ממידת ביטחון. מה הקשר? זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, אם כך זה לא קשור דווקא לריבית, זה יכול להיות קשור בכלל לגמילות חסדים. אם אדם באים אליו ואומרים לו, תן צדקה, תסייע ליהודי, או בתורת הלוואה, או בתורת מתנה, אז אם קשה לו לתת, כי הוא אומר, מה, אני אפסיד, אני אתן לו, אז יהיה לי פחות, זה גם איזשהו מלחמה עצמית, אם נושא שיש לך ביטחון שהבורא יחזיר לך וייתן לך, או חלילה חסר לך בביטחון, זה גם הרי אותו התלבטות. אז זה לא קשור לריבית, זה קשור בכלל לעניין של גמילות חסדים. למה מקשרים את זה דווקא לריבית? הרי במדרש כתוב, אם אתה מקיים ריבית, סימן שיש לך עול מלכות שמיים, עול שמיים. מה זה קשור דווקא לריבית? אם לפי ההסבר שזה שאלה, אם אתה בוטח כשהוא יחזיר לך בורא עולם או לא, אז זה לא קשור לעניין של ריבית, זה קשור בכלל לנתינת צדקה, בכלל לגמילות חסדים. אז למה, אם כך נחדד את השאלה, במדרש כתוב שמצוות ריבית היא כל כך חשובה, שזה בעצם המודד, האם היהודי הזה יש לו עול מלכות שמיים או לא? למה? מה זה דווקא? איך אתה רואה קשר בין ריבית דווקא לעניין הזה? ובמילא מזה נשאלת שאלה נוספת, למה דווקא הריבית קשור לעניין של יציאת מצרים ולא במצוות אחרות? כדי להבין את זה נדבר קצת בצורה יותר רחבה, מה זה נקרא קבלת עול שמיים ומה זה נקרא קשר בין שמיים, קדוש ברוך הוא, לבין היהודי המקיים את המצווה. וכשנעמיק ונבין מה זה נקרא קבלת עול שמיים ומה זה נקרא קשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ומה, איך עובד כאן אם נקרא לזה יחסי גומלין בין בורא עולם ליהודי הלוך וחזור, וכשנבין את זה היטב נבין עד כמה זה כל כך קשור למושג של ריבית. ידוע שכשאנחנו מברכים ברכה לפני שמקיימים מצווה, איך הנוסח של הברכה? ברוך אתה השם ואלוקי מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. לא אומרים אשר קידשנו במצוות, אומרים אשר קידשנו במצוותיו. מה זה נקרא במצוותיו? זה המצוות שלו. מה זה נקרא זה שלו? אם זה נקרא המצוות שלו, פירושו של דבר שגם הוא מקיים אותם. לא, זה לא ציוויים רק שלו, אלא זה מצוות שלו. כמו שאומרים, זה המצווה שלך, זה המצווה שלו. ככה אומרים, במצוותיו. אז באמת כתוב דבר מעניין. קודם כל יש ביטוי שאומר, כתוב בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. יש דיוק נפלא. למה לא אומרים, מגיד דברים ליעקב? חוקים ומשפטים לישראל? למה אומרים מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל? מה הכוונה? מסבירים בתורת החסידות שהקדוש ברוך הוא כשהוא מצווה עלינו לקיים מצווה, זה בעצם מצווה שגם הוא מקיים אותה. לפני שהוא מצווה עלינו לקיים, הוא קודם כל מקיים. הוא מניח תפילין, הוא מתעטף בטלית, הוא נותן צדקה, והוא מפריש מעשרות, וכל מצווה, כל תרי"ג מצוות. כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים את כל המצוות. ואז הוא נותן גם לנו לקיים את אותה מצוות. וזה באמת הגמרא שואלת, מה זה נקרא תפילין של הקדוש ברוך הוא? מה כתוב בתפילין שלו? יש על זה דיון. זאת אומרת שעוד מעט נבין מה זה נקרא שהוא מקיים את המצוות, באיזה צורה, מה המשמעות. כן, מה אתה רוצה לשאול?
מה ההקשר
בין כתב ומצוותיו? זה עוד דיוק, בסדר. אולי בסיום הדבר נדבר על הנקודה הזו. יש על זה ודאי גם כן, זה... נתמקד כרגע בה במצוותיו, אבל יש גם איזה עוד נקודה, אבל לא רוצה לסתות כרגע מהעניין. זאת אומרת שכל המצוות שאנחנו מקיימים אלו מצוות שבעצם לפני שאנחנו מקיימים הוא מקיים. אבל כתוב דבר מוסף, אחרי שאנחנו מקיימים אז הוא עוד הפעם מקיים. איפה זה כתוב? כתוב מפורש. יש לשון שהמדרש אומר, כל הקורא בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. כשאתה לומד תורה, תורה זה אחד מהמצוות, אתה לומד תורה, הוא יושב, אחרי כל מילה שאתה אומר, הוא קורא איתך ביחד. במילים אחרות, אנחנו מקיימים אחריו, הוא מקיים גם אחרינו. זאת אומרת שההשפעה היא הדדית. ככה כתוב.
כן, אבל לא בכל מצווה.
בכל מצווה זה ככה.
אז מה, הוא קורא לפנינו את התורה?
זה קורא אחרים. כן, שני הדברים. מה, עכשיו בוא נבין מה זה. ועד פה קראנו ציטוטים, כך כתוב. בוא נבין מה הרעיון בדבר, הרי זה דברים מופשטים. בוא ננסה קצת לפשט אותם, ולראות מה הפירוש. מה זאת אומרת שהוא עושה את מה שאנחנו עושים? מילא שאנחנו מקיימים את מה שהוא מקיים, זה קצת יותר מובן. מה זאת אומרת? יש את המצווה כפי שהיא ברמה האלוקית, אנחנו קיבלנו גם ברמה שלנו דברים שבעצם במקורם הם מאוד מאוד גבוהים. אבל מה שאנחנו נגיד גם הפוך, שאחרי שאנחנו מקיימים, אנחנו כאילו משפיעים עליו שגם הוא יקיים. מה? יש בינינו בכלל איזשהו יחס ערכי? מה זה כמו שאתה לוקח מישהו לעבודה, לוקח פועל בניין, אז הוא בנה בניין, ובסופו של דבר אתה גר בבניין שהוא בנה. אתה נהנה מההשקעה שהוא השקיע. למה? כי אתה והוא שני אנשים. יש ביניכם יחס שווה ערך ברמה כזו או אחרת. ההשקעה שלו יוצרת פונקציה ותוצאה אצלך, וזה מובן. אבל כששני האנשים אין ביניהם שום יחס, שום קשר, שום תקשורת, זה האדם וזה אלוקים. מה שייך לומר שאנחנו עושים, ובמילא העשייה שלנו נותנת לו תוצאות? מה, הוא מושפע מהמעשים שלנו? מה, הוא בכלל, אנחנו ביחס ערכי אליו שאפשר בכלל לומר את זה? אז כתוב כן. מה פירוש כן? באמת אין בינינו שום יחס, אבל הבורא הכניס ויקבע מרצונו הטוב שככה יהיה. הוא רוצה שככה יהיה, שאנחנו נעשה וכביכול העשייה שלנו תשפיע גם בו. למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה מסיבה מאוד מאוד חשובה. בוא נבין, כדי נבין למה הוא עשה את זה, בוא נקדים עוד שאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו שפע ומתנות ושכר והשפעות של כל טוב, גם אם לא נעשה כלום? למה הוא רוצה שאנחנו נעבוד ואז הוא ייתן לנו? למה שלא ייתן לנו בחינם? מה הוא? מה יש לו מזה? אנחנו תפילין, יש לו מזה משהו? הוא נהיה מזה שמח שמה שלקחנו עור של בהמה וסבבנו על היד? עכשיו תקבל, ונתתי עשב ושדך לבנתך. למה שלא ייתן לנו בחינם? הרי הקדוש ברוך הוא טוב. איך כתוב בתניא? טבע טוב להיטיב. אז למה שלא ייתן לנו? איך... עולם חסד ייבנה. הוא חסד. למה שלא ייתן לנו בחינם? מה יש לו בשפע? כמו שאתה רואה אדם שיש לו עשירות מופלגה. זאת אומרת, תן, מה אכפת לך? מה אתה מפסיד? תן. ואם הוא באמת איש טוב, הוא מוכן להסתובב ולפזר בלי בעיה. מה הקדוש ברוך הוא? הרי תכלית הטוב. הוא מקור הטוב. למה שלא ייתן לנו בחינם? היינו רוצים שיקבל בחינם? תשאל בן אדם, אתה מעוניין לקבל בחינם? אז אם תשאל בן אדם מן היישוב, הוא לא רוצה לקבל בחינם. אדם נורמלי לא רוצה לקבל בחינם. למה? כי לקבל בחינם זה נקרא לחם בושה. נהמה דקיסופה קוראים לזה. לחם בושה. אדם מתבייש לקבל בחינם. מתנות לקבל זה לא נותן תחושה טובה. אתה אוהב לקבל, אוהב מפעם לפעם נותן לך מתנה, גם כשנותנים לך מתנה מפעם לפעם אתה מרגיש שאתה לא קיבלת בחינם. אתה מרגיש שזה הערכה על כך וכך וכך וכך. סתם ככה על בחינם, בלי כלום, בלי קשר לכלום, כך בחינם, אדם נורמלי יש לו תחושה טובה לקבל בלי בחינם, זה לא נותן תחושה טובה. תחושה טובה זה לקבל כשאתה עשית, קיבלת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, יצר את הדינמיקה של ההשפעות שהוא נותן, שזה תוצאה מהמעשים שלך. עשית, קיבלת. טוב, זה שלב א', אבל בואו נתקדם עוד שלב. תראו לעצמכם שיבוא בעל הבית גדול, הוא אדם עשיר נפלא, ויגיד, אני רוצה לתת לכם לא בחינם, תעשו משהו. לא בחינם. ונותן להם הוראות כאלה לעשות דברים שהאנשים האלה מרגישים שהם סתם עושים. הוא לא צריך בכלל את העשייה שלהם. אין לזה שום משמעות. כאילו הוא יגיד להם, תעמדו בשפת הים, יש חול, תעבירו את החול מפה לפה, אחר כך מפה תחזירו לפה. אחרי יום עבודה אתם מקבלים 100 דולר, 200, מיליון דולר, מקבלים. לא בחינם, הם עשו. זה נקרא לעשות. הבן אדם יהיה לו את אותו תחושה, אם העשייה שלו לא יוצרת כלום, יהיה לו את אותו תחושה של חוסר חשק והנאה לקבל, זה כאילו בחינם. מתי יש לבן אדם תחושה שהוא מקבל והוא עשה? שהוא מרגיש שהעשייה שלו היה לה תועלת. הוא עשה וזה עשה משהו. זה לא סתם. כשאתה מרגיש שכאילו עבדו עליך ונתנו לך סתם ככה משחק כאילו, זה לא נותן תחושה טובה. אתה צריך להרגיש שהעשייה שלך באמת השפיעה. זה נקודה אחת. ועוד נקודה, כשאתה עושה ואתה מרגיש שזה לא יצר ופעל כלום, מאוד קשה לך לעשות. כשאתה עושה אתה רוצה לראות תוצאות. אדם עובד במפעל ועומד ליד המכונה ולוחץ על הכפתור והוא רוצה לראות תוצרת, הוא רואה נוצר עוד, יצא במכונה עוד, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, אז יש לו סיפוק. תאר לעצמך שאתה עושה ואתה לא רואה מה יוצא מזה, גם אין לך סיפוק, אתה מרגיש, קוראים לזה עבודת פרך. עבודת פרך זה עבודה שאין לה שום סיפוק כי אין לה שום תועלת. יש דוגמה מעניינת שהרבי הקודם באחד משיחותיו פעם נתן את הדוגמה הזו, שפעם היה פריץ שקרא אליו להרמון שלו, אני יודע, קרא לאיזה אדם ואמר לו, אני מוכן לתת לך משכורת מאוד מאוד טובה בעבודה מאוד מאוד קלה. כל אחד מוכן, משכורת שמנה בעבודה קלה. מה העבודה? תעמוד פה בחדר שלי, תיקח מגל שקוצרים איתו תבועה, תעמוד ותקצור. או מה תקצור? אין פה תבועה. בכאילו, תקצור. כל יום עבודה אתה מקבל משכורת, תבין ותקילין, פי כמה וכמה מאשר אדם שקוצר תבועה בפועל וחוץ. איך זה נשמע ככה על פניו? מצוין. לא להזיע, לעבוד במסגן, הכל נעים לעבוד. אז הסיפור הוא שאותו אדם אחרי כמה דקות של עבודה הוא אומר, אני מצטער, אני מתפטר, לא מוכן, כי העבודה לא עושה כלום. לא מוכן, אדם לא, נורמלי לא מוכן, זה לא נקרא עבודה. עבודה זה נקרא א', שאתה מרגיש שהעבודה שלך יש לה תועלת, זאת אומרת מישהו מרוויח מזה משהו, ואתה גם רואה תוצאות, אתה רואה שהדבר הזה משפיע, זה לא בחינם. בשביל כל זה עשה הקדוש ברוך הוא את הדבר הנפלא, הוא אומר, אתם תקיימו מצוות והמצוות שלכם פועלים עליי, אני כתוצאה מהקיום שלכם גם אני אקיים. כל היושב וקורא, הקדוש ברוך הוא יושב וקורא כנגדו. ואז הבן אדם מרגיש שאני לא עושה לחינם, העשייה שלי משפיעה, העשייה שלי יש לה תועלת. ועד השכר שאני מקבל הוא לא שכר בחינם, השכר שאני מקבל הוא שכר שיש לו משמעות, יש לו תועלת, יש לו עניין. זה הסדר בדרך כלל שהקדוש ברוך הוא קבע. עכשיו מפה נבין ונקשר את זה לנושא של ריבית בצורה מאוד מעניינת. מה קורה? אולי נקדים עוד הקדמה אחת קטנה. ידוע שכל דבר שקורה בעולם, כל השפעה אלוקית שקורית בעולם, הכל תלוי בסופו של דבר בעם ישראל ובעבודתם של עם ישראל. כל מצווה יש לה איזו סגולה לפעול עניין כזה, עניין אחר, בו עצמו, בעולם. מצוות ריבית היא לא מצווה פרטית, היא מצווה כללית מאוד. המצווה הזו היא פועלת את כל המערכת שדיברנו עליה כרגע באריכות, שהקדוש ברוך הוא יצר מצב שכשאתה מקיים מצווה הוא מושפע כביכול מהמצווה שלך, והוא גם כן מקיים אחריך, הכל בכדי שאתה תהיה לך תחושה אמיתית, לא דמיונית, תחושה אמיתית שיצרת ופעלת בעת קיום המצוות שלך. כל המערכת הזו מי גורם שהמערכת הזו תתרחש? קיום מצוות ריבית. מה זה קשור לקיום מצוות ריבית? במצוות ריבית רואים דבר מאוד פשוט. מה קורה במצוות ריבית? מה זה ריבית? אני נתתי ראובן הלווה לשמעון 100 שקל. ביום ראשון הוא הלווה לו 100 שקל. ביום ראשון ראובן לקח את כספו ונתן את זה לשמעון. עכשיו ביום שני, ביום שלישי, שבוע אחרי זה, חודש אחרי זה, רוצה ראובן ששמעון כל יום, כל חודש, יפריש לו על המאה שקל האלה, ייתן לו כל פעם 5 שקל, 10 שקל, כל חודש, כל שבוע תיתן. מה פתאום אתה רוצה שהוא ייתן? מה עכשיו אתה נתת לו? מה זה, מכרת לו עכשיו משהו שאתה רוצה שהוא ישלם לך? מה זה, עשית איתו ביזנס והוא עכשיו נותן לך רווחים? הרי כרגע לא נתת לו כלום, אז מה פתאום אתה רוצה שהוא ייתן לך גם בעוד שבוע או בעוד שבועיים כל הזמן שהוא יפריש לך כסף? עכשיו באמת הוא לא נתן לי כלום, עכשיו לא נתתי לו כלום, אבל לפני חודש נתתי לו. אתה רוצה על סמך הנתינה של העבר להמשיך לקבל גם עכשיו. זה האיסור של ריבית. באיזה מצבים מותר לקבל מהבן אדם רווחים גם עכשיו? יש הרי מצבים שמותר. באיזה מצבים זה מותר? נקרא היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? היתר עסקה בנוי על בסיס מאוד פשוט. כשאתה נותן לו 100 שקל, אתה אומר לו, אני לא מלווה לך את כל 100 שקל, אני מלווה לך רק 80, רק 70. 30 שקל נשארים שלי, הם מונחים אצלך בתור פיקדון, אני מפקיד אצלך את כספי, לא נותן לך את זה בתור הלוואה, זה שלי. ואני מבקש ממך שאתה תיקח את ה-30 שקל שלי ותעשה איתו ביזנס. והרווחים שאתה תיצור, תעביר לי לפי ההסכם. אז בעצם ממה אני מרוויח? לא ממה שנתתי לו בעבר. אני מרוויח ממה שעכשיו אני כביכול, כאילו כל הזמן אני נותן לו עכשיו כסף והוא מחזיר לי. זה במילים אחרות, אני שותף שלו, אני לא המלווה שלו, אני שותף פעיל כל הזמן בתהליך של הממון. זה נקרא, זה הרעיון של היתר עסקה, של היתר עסקה מותר לעשות, כי אז אתה לא מרוויח מהכסף של ההלוואה, אתה מרוויח מהכסף של הרווחים מהפיקדון ולא מההלוואה. מה בעצם קורה ביתר עסקה? אתה שותף פעיל איתו כל הזמן, וכשהוא מחזיר לך כסף, לא הוא מחזיר לך, הוא בעצם נותן לך על מה שהוא כרגע קיבל ממך, זה השפעה הדדית. בא הקדוש ברוך הוא ליהודי ואומר לו, תשמע, אני ואתה עושים ביזנס, הקדוש ברוך הוא מלווה, אנחנו נובעים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות, נותן לנו שפע, נותן לנו סיוע, ואנחנו צריכים לעבוד. ומה בעצם צריך לקרוא? שאנחנו נעשה, ואז העשייה שלנו תשפיע כביכול, כמו שאמרנו קודם, העשייה שלנו משפיעה גם אצל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, אתה יודע באיזה מצב זה ישפיע גם הלוך וחזור? אם אתה לא עושה ריבית. כי אם אתה עושה ריבית, אתה בעצם מה אומר? אני קשור למלווה רק בפעם הראשונה, הרי בהמשך אין יותר קשר ביניהם, אין שותפות ביניהם. הקשר יסתיים מתי? ברגע שהוא נתן לו את 100 שקל פעם ראשונה, אז יסתיים ביניהם הקשר הפעיל. ולמרות זאת אתה נותן לו, סתם, מה פתאום? הוא לא קשור אליך עכשיו, מה פתאום אתה נותן לו? אסור. אבל אם אתה לא עושה ריבית, מה זאת אומרת? אני נותן רק למי שקשור איתי עכשיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תעשה ריבית, אתה תרצה לתת ולהרוויח רק מהקשר התמידי, גם אני יהיה קשור איתך באופן תמידי. גם אני אנהג איתך באותו אופן. שכל מצווה שאתה עושה, אני מיד אקבל ממך תוצאות. אני אהיה מושפע כביכול מהמצווה שאתה עושה. אבל אם אתה עושה ריבית, אני לא אהיה מושפע מהמצווה שאתה עושה. לא יהיה בינינו שום תקשורת. אני לא אהיה שותף פעיל איתך בביזנס ובעבודה של חיי תורה ומצוות. זאת אומרת, אין ריבית, הקדוש ברוך הוא לא מקבל ריבית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עשו ריבית. אולי במילים אחרות, ריבית שווה, מה זה נקרא ריבית? ריבית זה אומר לתת למלווה כסף על סמך, על סמך מה? על סמך ההווה או על סמך העבר? על סמך העבר. בעבר קיבלתי ממנו, על סמך שקיבלתי ממנו בעבר, אז אני נותן לו בהווה רווחים. זה נקרא ריבית, נכון? מה זה נקרא בלי ריבית? שאני נותן לו לא על סמך שבעבר הוא נתן לי 100 שקל. אני נותן לו כי עכשיו אני מקבל ממנו, זה פעיל, הוא שותף שלי עכשיו, עכשיו קיבלתי ממנו את ה-30 שקל שעליהם הביזנס מתקיים. אז אני מרוויח ממה שעכשיו הוא כאילו נתן לי, זה פיקדון שלו. כספו נמצא אצלי, אז הוא כאילו איתי כל הזמן, ומכיוון שהוא איתי כל הזמן, אז אני מחזיר לו, אני נותן לו, ממה אני נותן לו? לא ממה שהוא נתן לי לפני שבועיים. אני נותן לו ממה שעכשיו הוא נותן לי, ממה שעכשיו פעיל אצלי. נכון? בדיוק. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק, הרי אמרנו שלפני שאנחנו מקיימים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כי הוא חוקיו ומשפטיו לישראל. אנחנו אבל לא רוצים רק להסתפק לקיים את המצוות שהוא נתן לנו לפני זה. אנחנו רוצים גם שהמצוות שלנו ישפיעו גם באופן הפוך, שאנחנו גם נשפיע כביכול עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לקבל ממך חזרה, בתנאי אחד, שאני פעיל איתך, שאני שותף איתך, בהיתר עסקה אני מוכן. אם אתה גם נוהג עם חבר שלך בהיתר עסקה, אז אני נהג איתך בהיתר עסקה, אני איתך כל הזמן, אני שותף שלך. אבל אם אתה לא נוהג בהיתר עסקה, אתה עושה חלילה ריבית, פירושו של דבר שאתה נהנה רק מהעבר, אמר הקדוש בסדר, אז גם אני איתך בקשר רק עם העבר. בעבר, לפני שקיימת, אני קיימתי, נתתי לך כוח, אבל עכשיו המצווה שלך לא פועלת כלום ולא משפיע שום דבר. היא לא מושפעת כביכול בלמעלה. לפני חודש ולא נתת להם כך 100 שקל, תעשו עם זה הבנק עסקים, רק תנו לי להרוויח מה שנתתי לכם. הבנק אומר לך, תחילה, אנחנו עושים עסקים עם הכסף שלך, לא קיבלנו לך, הוא שלך הכסף. הכסף כל הזמן שלך. סך הכל אתה, במקום שאתה תרוץ כל הזמן לבורסה ותעשה את העסקאות, אז אתה מבקש מאיתנו שאנחנו נעשה בשבילך. אנחנו לא נעשה את זה בחינם. כמו שתאר לעצמך שאתה בפועל יושב בבית, אומר למשרת שלך, תעשה לי טובה, לך לבורסה, תעשה שם עסקים, ותביא לי את הרווחים, סך הכל אתה שולח אותו שליח. ואתה אומר, אני אתן לך שכר עבודה, אתה בזבזת זמן, בזבזת כסף, בזבזת נסיעות, השקעת מחשבה, התייעצת עם כל מיני אנשים שם, נשלם לך משכורת. אתה אומר לבנק אותו דבר, אין לי זמן ואין לי כוח ללכת לבד לעשות את העסקאות. קח את הכסף שלי, אני לא נותן לך את המתנה, הוא שלי. קח את הכסף שלי, תעשה לי עם זה ביזנס. אני אשלם לך על זה. אשלם לך עבודה שעבדת. זה לא ריבית במובן של ריבית. זה לא שאני משלם לו, לא שהבנק משלם לי על מה שאני נתתי לו פעם, והוא אומר, נתת לי, אני משלם לך על מה שפעם קיבלתי ממך. הוא משלם לך על מה שעכשיו הוא עושה בשבילך. זה הרעיון של היתר עסקה. זה בדיוק אותו דבר. היתר עסקה במילים אחרות, מה אומר? שותפות. זה כאילו אתה והבנק שותפים, או אתה, הלווה והמלווה, הם לא לווה ומלווה, הם שותפים. ברגע שהם שותפים, אז אין שום בעיה. אז בשותפים שעובדים, אז תמיד זה ככה. שותף אחד עובד יותר קשה, בסופו של דבר הוא יקבל חלק אולי יותר גדול בתוצאות, כחלק משכר המעלה על זה שהוא עבד. ושוב, כמה שהם סיכמו ביניהם, מה יהיה שכר המעלה שלו. יש אדם ששכר המעלה שלו הוא גבוה, כי הוא אדם ממולח ועורך דין גבוה, מקבל כך וכך על כל שעה, ויש אדם ששכר המעלה שלו הוא נמוך, זה תלוי מה סיכמו ביניהם. אבל זה לא עניין של ריבית, זה פשוט שכר המעלה ועל הרווח שעשית על כספי. אומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר בדיוק. הקדוש ברוך הוא המלווה, אנחנו הלווים. מה קיבלנו ממנו? קיבלנו ממנו כסף. מה זאת אומרת קיבלנו ממנו כסף? קיבלנו ממנו כוח. קיבלנו ממנו נתינת כוח. אתה יהודי מקיים מצוות, איך אתה מקיים? איך יש לך בכלל יכולת לקיים? אז הוא נותן לך כוחות לקיים. איך הוא נותן לך כוחות לקיים? כי הוא נותן לך לקיים את מה שהוא כבר קיים. מה פירוש שהוא כבר קיים? הוא לא נותן לך, הוא לא נותן לך לרוץ על ריק. הוא כבר יכול, כבר עשה את המצווה, ואומר לך, עכשיו, אחרי שאני עשיתי, אני מעניק לך כוחות, תעשה גם אתה. אחרי שאתה עושה, ואתה לא הולך לבד, אתה הולך איתו ביחד. בעצם הוא שותף שלך. ואתה עושה, אתה מחזיר לו כבי יכול. מה פה שאתה מחזיר לו? הוא כאילו גם נהנה ממה שאתה עושה. למה הוא נהנה? כי הוא איתך שותף ביחד. מתי כל זה קורה? כשאתה בחיי תורה ומצוות שלך לא מלווה בריבית. אז הוא אומר, אז אני אתן לך מידה כנגד מידה. אבל אם חס ושלום אתה מלווה בריבית, פירושו שאתה מתנתק מהשותפות. אתה נהנה רק מעבר, אז מה מנצוע? בסדר, גם אני נתתי לך כוחות מעבר, אבל אין המשכיות לעניין. זה בעצם הרעיון והקשר ביניהם, וזה גם יציאת מצרים. מה זה נקרא יציאת מצרים ברוחניות? כל אדם, יש לו כל הזמן מצרים. מיצרים וגבולים וקשיים ובעיות וקשיים בפרנסה וקשיים בבריאות חלילה ובכל מיני עניינים. מי יעזור לך לצאת ממצרים? תלוי. אם אתה עובד לבד, מאוד קשה. כי אתה עובד לבד, יש מכשולים וקשה להתגבר על כולם. אבל אם אתה הולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא איתך בכל רגע ורגע. אם בכל פעולה בפעולה הוא שותף איתך והוא הולך איתך, אז אם הוא הולך איתך, אז הוא יוציא אותך ממצרים כל הזמן. הוא ירומם אותך ויוציא אותך מכל המיצרים. אתה רוצה שהוא ילך איתך, תעשה אותו שותף. אז אם אתה חלילה לוקח ריבית פירושו שאתה לא שותף, התנתקתי מהשותפות. התנתקת מהשותפות, לאו דווקא, לא בטוח שתצא ממצרים. יכול להיות שתישאר במצרים, יהיה מיצרים בגבולים ולא תצליח לצאת מהם. אבל אם אתה לא הולך בריבית, זאת אומרת אתה עושה אותו שותף, אם זה שותפות, אז הוא איתך כל הזמן, אז אתה לא עולם, לא טיפול במצרים, הוא כל הזמן יהיה איתך וירומם אותך, ולא טיפול בשום מקום ובשום עניין.
מה קורה אם מישהו פשוט נותן הלוואה בלי ריבית?
מצוין, אותו דבר.
לא היתר עסקה?
אז מצוין, הוא גם לא לוקח ריבית. אז הוא לא מרוויח על כספו של מישהו אחר, הוא מקבל את מה שהוא נתן.
יש שותפות?
שמה אין שותפות, כי אין, הם לא עשו שותפות, אבל גם אין רווח רק על עבר. זה לא אדם שאומר, זה אדם שבעצם אומר, אני רוצה להרוויח רק ממה שאני נתן. נתתי את הכסף, את זה אני אקבל. זה שוב אותו רעיון, שהוא מרוויח, לא מרוויח, הוא מקבל את מה שהוא נתן. זה
משהו בינוני? נתתי 100, תחזיר 100?
כן. במילים אחרות, הרווחת את המצווה, כן? אבל לא באתי ואמרתי, אני רוצה להרוויח רק על עבר. ריבית זה אומר אני מרוויח רק על עבר. אין ריבית, לא מעניין אותי עבר. אני רק חי מהעניין הזה.
העבר זה נגמר, זה
לבר. נכון? נגמר ברגע, בדיוק. מזה נבין עוד נקודה מעניינת. כתוב בשולחן ערוך שכל מי שמלווה בריבית, הלשון הוא אינו קם בתחיית המתים. כך כתוב. מי שמלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים. מה הקשר בין העניין הזה של הלוואה בריבית לזה שאינו קם בתחיית המתים? מה הקשר בין הלוואה בריבית לתחיית המתים? מה העניין שמיטה להר סיני? כזה דבר מאוד מעניין. כשאתה מקיים מצווה, כל רגע ברגע שאתה מקיים מצווה, אתה עושה תחיית המתים. איך? כל העולם הזה, הגשמי, במהות שלו, הוא מת. למה העולם הוא מת? כי העולם כל הזמן בטבע שלו הולך ונחלש, הולך ונפסד. כל דבר גשמי אין לו קיום נצחי. כל דבר גשמי הולך ונהיה יותר חלש כל הזמן. כמו הלשון הידוע של רבינו בחיי, התינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש. גשמיות מת. הוא לא דבר חי. מי הוא חי? רק הקדוש ברוך הוא. מי שדבק בקדוש ברוך הוא ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כשיהודי מקיים מצווה, הוא לוקח חפץ גשמי והופך אותו למצווה אלוקית. הוא עושה לו תחיית המתים. הוא מכניס אלוקות בתוך הגשמיות. זה נקרא תחיית המתים. עכשיו אומרים כך, אם אתה עכשיו ממשיך את הקדוש ברוך הוא כל הזמן במקום שאתה נמצא, אתה עושה באמת תחיית המתים. מתי אתה ממשיך את הקדוש ברוך הוא כל הזמן? כשאתה מכניס אותו כשותף פעיל. אז אתה באמת מכניס אותו, לא שאתה עושה טכני מצווה. אתה באמת מכניס את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה תחיית אמיתית. אם חלילה אתה מקיים ריבית כמו שאמרנו קודם, אתה מתנתק מהשותפות. אתה לא רוצה שותפות עם הקדוש ברוך הוא כמו שהערכנו קודם. אם אין שותפות, אז איך יהיה תחיית אמיתית? אז לא החיית את המת, לא הכנסת, כי החיות הרוחנית שאתה מכניס בעניינים הגשמיים, זה נוצר לא מהטכניקה של העניין, זה נוצר מהקדושה של העניין. קדושה יהיה רק אם הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו, אז הוא נמצא איתך, אז יש תחיית המתים. אז אתה מכניס אלוקות בקדושה, בקדושה בגשמיות. כל המלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים. למה הוא לא קם בתחיית המתים? מכיוון שהוא גם לא גרם לתחיית המתים, זה מידה כנגד מידה. לא החיית את המת בחייך בעולם הזה, אז גם חלילה לא תקום לתחיית המתים לאחר מכן. וזה מה שהרבי אומר, שיהודי, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בפועל, בהנהגה מעשית, יומיומית, זאת אומרת ככה. הרבי קודם כל מקשר את זה בצורה מעניינת לרבי הקודם, הוא אומר שכתוב שצדיקים, יש לשון שאומר צדיקים דומים לבורם. איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג, ככה צדיקים מתנהגים. אם הקדוש ברוך הוא כל הזמן שותף פעיל עם היהודי, והוא כאילו עושה את מה שהיהודי עושה, כשהצדיק אומר לתלמידים שלו, לחסידים שלו, לשלוחים שלו, לעשות כך וכך, תקרב יהודי ותפעל עליו, תלמד יהודי תורה, הוא גם עושה אותו דבר. הוא לא רק שולח את האחרים לעשות, אלא גם הוא עושה את מה שהם עושים. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו, שאתה תעשה מה שהם עושים. ככה גם כן, כשאדם יש לו תלמידים, שהם תלמידיו, התקרבו ליהדות על ידו, והם כבר מנהלים, נגיד, חיים של תורה ומצוות, ופעילים אולי גם על אחרים, מה יעשה הראשון שקירב אותם? אם הוא יושב עכשיו בחיבוק ידיים בביתו, יגיד, נו, אני עכשיו מקבל רק ריבית. מקבל שכר מהכסף שלי שעובד. אני אז קירבתי אותו וזהו, הכסף שלי עובד, אני מקבל. זה אסור. תמשיך להיות פעיל באותו קו, באותו עבודה כל הזמן. קירבת יהודי, פעלת עליו, תמשיך הלאה לעשות את אותו פעולה. אל תעצור ותגיד, זהו, קירבתי, זהו, עכשיו העניינים זזים כבר, אני כבר רק עכשיו יישב, ויקבל את השכר של הפעולה שעשיתי, כדי שלא ניקשל, זה בדקות כאין ריבית, כדי שלא ניקשל בריבית, אז אף פעם אסור לשבת ולהגיד, זהו, סיימנו את העבודה, ומכאן לאבא רק מקבלים שכר. צריך להמשיך להיות פעילים, להמשיך לעשות ולעבוד ולעשות מה שצריך לעשות, ואז אם עושים את זה בצורה כזו, אז פועלים שבאמת הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו שותף לעבודה, ואז הצדיק ששולח אותנו יהיה גם כן שותף איתנו בעבודה. והשותפות הזו תהיה בצורה כזו שבאמת אנחנו נצליח בעניין הזה בצורה מלאה ובצורה טובה. זה בעצם הרעיון הכללי של העניין הזה של מצוות ריבית, וזה מוציא את היהודי מכל המיתרים, מכל הגבולים, מכל הבעיות והעניינים שיהודי חלילה לא ייפול בהם ולא ייקשל בהם, הדברים יהיו כמו שצריך להיות.